נזיר, דף ה', תחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים הוא נזיר עולם. מסופר בספר הנהגות ופסקים של זקני הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שכשהיו באים אליו לעשות חלקה, לגלח את שערותיהם של אותם ילדים שהגיעו לגיל 3, שבאו לעשות פאות, הוא היה מורה. לקחת את השיער, לשקול כמה הוא שוקל, ולתת את המשקל שלו בכסף או בזהב למטרות של צדקה. בספר סגולות ישראל, אות שין, סעיף קטן צדיק זין, מביא שיש בזה סגולה, שהבן יהיה חכם בתורה, ויראי שמיים, ויאריך ימים טובים. המקור של הסגולה הזאת כבר מובא בספר תשובות הרדב"ז, חלק ב' סימן תר"ח, והוא מביא שכבר מצינו זאת באבשלום שהיה נזיר, כמו שכתוב בספר שמואל ב' פרק י"ד פסוק כ"ו, שהגמרא מיד מביאה את הפסוק הזה כדי לבאר את מה שלמדנו במשנה, שאדם שמקבל על עצמו להיות נזיר לעולם, אם השיער שלו כבר הכביד, הוא יכול להקל ולהוריד את השיער בתער. ונשאלת השאלה, איך הכתיב? איפה מצאנו שאפשר להקל כשהכביד שיערו, להוריד את זה בתער? דתניא ברייתא, רבי אומר על אבשלום, בנו של דוד המלך, נזיר עולם היה. קיבל על עצמו נזירות לעולם, שנאמר, ויהי מקץ 40 שנה. הגמרא מעמידה שזה היה אחרי שעברו 40 שנה מהיום שעם ישראל ביקשו עליהם מלך. ויאמר אבשלום אל המלך, אל אביו דוד המלך, אלך נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון. איזה נדר? מבארים תוספות שהתנא כאן של הברייתא משמע לו שסתם נדר הכוונה נזירות. והוכחה נוספת שזה הכוונה לנזירות, מזה שכתוב כאן בהמשך, שאבשלום היה מגלח 1 ל-12 חודש, שנאמר, נראה את הפסוק, הפסוק אומר שם, זה הפסוק שמביא גם התשובות הרדב"ז, כדי להוכיח שיש מקור למנהג הזה לשקול שיער שגוזזים, ולהביא את המשקל בכסף או זהב למטרות צדקה. כתוב על אבשלום ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים. ההמשך כתוב, אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שיער ראשו, כמה היה המשקל? 200 שקלים באבן המלך. והרלב"ג שם כותב, שאחד הפירושים היה נותן משקלם כסף או זהב, לבית המקדש או לעניים. אז אם כן, הפסוק הזה, יש בו מקור למנהג, שמתי שילד בן 3, עושים לו חלקה, מגלחים את שערותיו ומגדלים לו פאות, לוקחים את השיער, שוקלים אותו, ובאותו משקל של השיער מביאים בכסף או בזהב, ונותנים ממנו צדקה. אבל על כל פנים רואים כאן, שאבשלום שהיה נזיר, נזיר עולם, היה מגלח ויהי מקץ ימים לימים. מה זה ימים לימים? ויליף, לומדים, גזרה שווה, מה שכתוב כאן אצל אבשלום ימים, ממה שכתוב ימים מבתי הרי חומה. שאם אדם, בזמן שכל אחד מעם ישראל נמצא בנחלה שלו, כמו שהיה מתי שיהושע בן נון הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, וחילקו את ארץ ישראל לשבטים, וכל שבט היה לו נחלה, וכל אחד מבין השבטים היה לו חלק מתוך אותה נחלה, אם אדם היה מוכר בית במקום שהוא מוקף חומה, כמו למשל בירושלים, גם אם זה לא בנחלה שלו בזמן יהושע בן נון, על כל פנים בזמן שנוהג היובל, אדם מוכר בית בעיר מוקפת חומה, אומרת התורה, שבמהלך 12 חודש הראשונים הוא יכול לגאול ולקנות בחזרה את הבית. מה הטעם בבתי הרי חומה כתוב שם ימים תהיה גאולתו? זה הכוונה ל-12 חודש. אף כאן אצל אבשלום שכתוב שהוא גילח ויהי מקץ ימים, זה הכוונה כל 12 חודש. זה דעת רבי. רבי נאוראי אומר, אבשלום היה מגלח אחת ל-30 יום, כמו שנראה בהמשך את הטעם, מניין לומדים את זה. רבי יוסי אומר, אבשלום היה מגלח מערב שבת לערב שבת. הוא היה נזיר, אבל לא היה מסתפר כל ערב שבת. שכן, הוא הרי היה בן של דוד המלך, ומצינו בבני מלכים שמגלחים מערב שבת לערב שבת, ואם הוא לא מתגלח מערב שבת לערב שבת, זה כבר נקרא הכביד שערו. מה הייתה עמד הרבי? מניין לומד שמגלחים פעם בשנה? יליף מבתי ערי חומה. שואלת הגמרא, והרבי יהודה אמר על הפסוק ימים תהיה גאולתו שכתוב לגבי בתי ערי חומה, אין ימים פחותין משניים. הכוונה שאי אפשר למי שמחר בית בעיר מוקפת חומה מיד באותו יום לקנות בחזרה את הבית מהקונה, אלא רק אחרי שעוברים יומיים מהמחירה. וזה הכוונה ימים תהיה גאולתו. אתה לא יכול לקנות בחזרה רק אחרי שעברו לפחות שני ימים. אז אם כן, אולי נלמד מהגזרה שווה ימים ימים שכתוב כאן וכתוב אצל אבשלום, אולי נלמד שאבשלום היה מגלח פעם ביומיים. מתרץ את הגמרא, היי גזרה שווה שרבי למד על אבשלום משום כובד גמיר, כי כתוב כי כבד עליו השיער. משני ימים לקה כובד, לא גודל עדיין שיער כדי שזה יכביד עליו. ומסתבר שהגזרה שווה הולכת על שנה, כמו המשמעות של הפסוק שאחרי היומיים, שביומיים הראשונים אי אפשר עדיין לקנות בחזרה את הבית, אבל אחרי יומיים אפשר לקנות את הבית למשך שנה. זה גם כן לומדים ממה שכתוב ימים, שזה הכוונה מכאן, מה-12 חודש האלה, שאפשר לגאול בהם עדיין את הבית, לומדים גזרה שווה, שמה שכתוב שהכביד שערו של אבשלום היה אחרי 12 חודש. שואלת הגמרא, ואימה, אולי נאמר שאבשלום היה מגלח פעם בשתי שנים, דכתיב אצל פרעו, תחילת פרשת מקץ, והיא מקץ שנתיים ימים, אז אולי נלמד גזרה שווה ימים שכתוב אצל פרעו, לימים שכתוב אצל אבשלום, כמו שאצל פרעו זה היה שנתיים, ככה גם אצל אבשלום זה היה פעם בשנתיים. עונה הגמרא, דנים ימים שאין עמהם שנים. עדיף ללמוד על אבשלום שכתוב אצלו בפסוק ימים, ולא מוזכר שם שנים, ממה שכתוב לגבי בתי ערי חומה, שגם שם כתוב ימים, שאין עמהם שנים. כתוב שם ימים, לא כתוב שנים. ואל יוכיח הפסוק הזה שנאמר אצל פרעו, שבכתוב ימים, כתוב שם גם, יש עמו גם שנים. כתוב שנתיים, שנים, שנתיים ימים. שואלת הגמרא ואימה, אולי נאמר שאבשלום היה מגלח פעם ב-30 יום. נכתיב על הבשר שעם ישראל אכלו במדבר, שמתלוננו שאין להם בשר ויש להם רק מן, והם רוצים שהקדוש ברוך הוא יביא להם, הקדוש ברוך הוא שלח להם בשר. אז כתוב שהם אכלו את זה עד חודש ימים. אתה רואה שחודש קוראים לו בתורה ימים, אז אולי מה שכתוב אצל אבשלום ימים, הכוונה כל חודש הוא היה מגלח את שערותיו. עונה הגמרא, דנים ימים שאין עמהם חודשים, מימים שאין עמהם חודשים. אצל אבשלום ובבתי ערי חומה כשכתוב ימים לא מוזכר שם גם חודש. לעומת זאת, כאן לגבי הבשר, ואל יוכיח זה שכתוב אצלו אמנם ימים, אבל כתוב חודש ימים, שיש עמו חודשים. אז אם כן, לומדים שאבשלום היה מגלח פעם ב-12 חודש, גזירה שווה בין מה שכתוב כלפי אבשלום לבין מה שכתוב לגבי אדם שמוכר בית בבתי ערי חומה. שואלת הגמרא, מי אמר שימים הכוונה פעם בשנה? ואימה, אולי הכוונה פעם ב-3 חודשים. ונלמד את זה מאחה, מהפסוק הכואב שנאמר אצל הבת של יפתח הגלעדי שיצא להילחם, והוא הבטיח שאם ינצח במלחמה, הראשון שיצא מפתח ביתו, הוא יקריב אותו קורבן. הוא התכוון, הבהמה התאורה הראשונה שתצא מפתח ביתו, גם אם היא תהיה מאוד מאוד יקרה, הוא יקריב אותה קורבן. אבל ענו לו שלא כהוגן ונזדמנה לו ביתו, והוא בחוסר ידיעת התורה שהייתה בו, לא הלך להתיר את הנדר, אלא לקח את ביתו ואמר לה שהוא הולך להקריב אותה קורבן. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס על המעשה הזה. זה נגד התורה מה שהוא עשה. אבל בכל אופן כתוב שם שהיא ביקשה ממנו, הבת של יפתח הגלעדי ביקשה מאביה יפתח, שייתן לה קצת זמן ככה לבכות את נעוריה. ושם אומר הפסוק, מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי. מה זה מימים ימימה? מסיים הפסוק, ארבעת ימים בשנה. אז לכאורה מה הכוונה ארבעת ימים בשנה? חילקו את השנה לארבעה חלקים, ובכל חלק היה יום אחד, שבו הם היו יוצאים לתנות לבת יפתח הגלעדי. ואם כן, אתה רואה שימימה הכוונה פעם בשלושה חודשים, כי אם אתה מחלק 12 חודש לארבעה חלקים, זה שלושה חודשים. אז מתרץ את הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, גם אם זה נכון, שחילקו את השנה לארבעה חלקים, וכל חלק היה של שלושה חודשים, בכל זאת עדיף לנו שנהיה דנים ימים שכתוב אצל אבשלום, מימים שכתוב בבתי הרי חומש, שם כתוב את המילה ימים, כמו שכתוב אצל אבשלום, שזה 12 חודש, ואין דנים את המילה ימים של אבשלום מהמילה ימימה של הבת של יפתח הגלעדי, שזה לא ממש אותה מילה. שואלת הגמרא, ומה אין נפקא מינה אם כתוב ימים או כתוב ימימה? הרי המשמעות היא אותה משמעות. ואם כן, התנא דבי רבי ישמעאל, גזירה שווה בין הפסוקים ושב הכהן, שזה הכוונה שהוא בא, ובא הכהן, שזה גם הכוונה שהוא בא, דורשים גזירה שווה למרות שכאן כתוב ושב, וכאן כתוב ובא, זוהי שיבה, זוהי ביאה. לומדים מזה הלכה לעניין נגעי בתים, לא נאריך בזה כעת, אבל בכל אופן אפילו שהמילה היא לא ממש אותה מילה, המשמעות היא אותה משמעות, וכבר אתה לומד גזירה שווה. אז כל שכן בין המילה ימים לבין המילה ימימה, תלמד גזירה שווה. עונה הגמרא, נמילה שדורשים מילים גם שהן לא לגמרי דומות, איך דלקא דדמידי, כשאין לנו דרשה אחרת שהמילים דומות יותר. אבל כאן, כשיש ימים, מימים, איך דאיקא דדמידי, שהדרשה ממש באותה מילים, ודאי שעדיף לנו מדדמידי אלפין ללמוד את הגזירה שווה מהמילה היותר דומה. ימים ולא ימימה. עוד הסבר, איקא דאמרי, מה הסיבה שלא לומדים ממה שכתוב ימימה? כי מנין דינא דכל תלתא ירחין חד זימנא, מי אמר שמה שכתוב שימים ימימה הם היו יוצאים ארבע פעמים בשנה, זה הכוונה שחילקו את השנה בדיוק לארבעה חלקים, שזה יוצא כל שלושה חודשים. דילמה, ארבעה זימנה, זימני בשעתה, אולי הארבעה פעמים בשנה היו מחולקים, ארבעה ירחין חד זימנא, טרן ירחין בחד זימנה, פעם אחת היה לאחר ארבעה חודשים, ופעם אחרת היה לאחר חודשיים, ועוד פעם לאחר ארבעה חודשים, ועוד פעם אחרי חודשיים, וככה גם הם הלכו ארבעה פעמים בשנה, לא יכולים להוכיח ברור כל כמה זמן הם הלכו. אז אם כן, אי אפשר ללמוד לאבשלום גזרה שווה, מפסוקים שלא ברור כל כמה זמן הפסוק הזה מדבר. אז אם כן, הסברנו מניין לומדים את הדעה של רבי, שאבשלום היה מגלח פעם ב-12 חודש, הוא היה נזיר עולם, ומהפסוק הזה דורשים שכל נזיר עולם, אם יכביד שערו, יכול לגלח פעם ב-12 חודש. רבי נהוראי בכלל חולק על רבי, והוא אומר שאבשלום היה מגלח אחת ל-30 יום. מה הייתה? מה? כי כשם שגבי כהנים שעובדים בבית המקדש, אסור להם לגדל את השיער, שהוא יהיה גדול יותר ממשך מה שהוא גודל ב-30 יום. משום דעיקה כובד, כי זה נחשב שהשיער כבד. האחה נעמי, כשאבשלום גילח את השיער אחרי שהשיער היה כבד עליו, זה היה אחרי 30 יום, שאז איקה כובד. דעה שלישית, רבי יוסי אומר שאבשלום היה מגלח מערב שבת לערב שבת, שכך מצינו בבני מלאכים. שואלת הגמרא, אם אבשלום היה מגלח כל ערב שבת, אז במה הוא היה בדיוק נזיר? מה איקה ביני לשאר אחוי? מה היה בינו לבין שאר האחים, הבני מלאכים, שלא היו נזירים? עונה הגמרא, ההבדל ביניהם היה ביום טוב שחל להיות באמצע השבוע, באמצע השבת. דאחוי, האחים שלו היו מגלחים פעם נוספת לכבוד יום טוב. ואבשלום, הוא לא היה מגלח. זה הסבר אחד. אינמי, הסבר נוסף, לגלוחי כבר מנצפרא דמעלי שבתא. לגלח בערב שבת ביום שישי בבוקר. אחוי, האחים שלו כבר היו מגלחים. לעומת זאת, הוא אבשלום, לא היה מגלח בבוקר, אלא עד לפנות ערב, עד פניה. למדנו את הפסוק, ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום שהוא הולך לקיים את נדרו. ושם אמרנו שמשם לומדים שאבשלום היה נזיר, ויש לנו מסורת, אומר המאירי, שזה היה נזיר עולם. אבל מה זה מקץ 40 שנה? אנה 40 שנה, מה היה וידתיו? ממתי מתחילים לספור שאתה מגיע שעכשיו היה 40 שנה? מה תגיד, שזה מאז שדוד המלך נהיה מלך? זה לא נכון, הרי דוד המלך היה מלך, כל מלכותו היה 40 שנה. והפסוק הזה מדבר על תחילת המרד של בנו אבשלום, שזה היה 5 שנים לפני סיום מלכותו של דוד. אז כאן זה היה בערך שנה 35 למלכותו של דוד. אז למה זה 40 שנה? עונה הגמרא, רבי נהוראי אומר בשום רבי יהושע, לקץ 40 שנה שעם ישראל שאלו להם מלך, שביקשו משמואל הנביא שהם רוצים שימליך עליהם מלך, כמו שאמר הפסוק בשמואל א', ואתה שימה עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. והפסוק אומר, ויירא הדבר בעיני שמואל. ולכן מאז מנו, כשרצו למנות את תחילת מרד אבשלום, התחילו למנות את זה מהמניין הזה, כי הפסוק תולה את המרד של אבשלום במה שעם ישראל מרדו בקדוש ברוך הוא על ידי שהם ביקשו לעצמם מלך. תנה, ברייתא, אותה שנה שעם ישראל שאלו להם מלך, היא שנת 10, השנה העשירית, מאז שהתחיל שמואל הנביא לשפוט את ישראל, שנת 10 לשמואל הרמתי. אומרת המשנה, אדם שמקבל על עצמו סתם נזירות, הוא אומר הרי אני נזיר, והוא לא אומר למשך כמה זמן, הוא צריך לנהוג נזירותו ל-30 יום. מניין לומדים שסתם נזירות היא למשך 30 יום? אמר רב מתנה, אמר קרא לעניין נזיר קדוש, ואז כתוב את המילה יהיה. כמה הערך המספרי, הגימטריה של המילה יהיה, יש כאן פעמיים י' שכל פעם, כל י' זה 10, סך הכל 20, ופעמיים ה' שכל ה' זה 5, אז יש כאן פעמיים 5 זה עוד 10, בסך הכל יהיה בגימטריה 30, תלתין, הוו. מכאן לומדים, קדוש יהיה, כמה זמן הוא יהיה קדוש? 30 יום. בר פדה אמר, שמניין לומדים סתם נזירות 30 יום, כנגד, אם תמנה ותספור את כל הפעמים שכתוב נזיר, נזרו, האמורים בתורה, שזה יוצא בדיוק 29 פעם. 30 חסר אחת. 29 פעמים כתוב בתורה לשון של נזירות. ואם כן, סתם נזירות זה 29 ימים מלאים, וביום ה-30 הוא מגלח. טוב, שואלת הגמרא ורב מתנה, שלומד ממה שכתוב יהיה, נמין אליו שילמד גם כן ממניין הפעמים שכתוב נזיר ונזרו. אמר לך רב מתנה, מקצת הלשונות נזירות שנאמרו בפרשת נזיר, הראו לדרשה, ואי אפשר ללמוד מהם למניין ימי הנזירות. כי למשל, ממה שכתוב מיין ושאיחר יזיר, לומדים לאסור יין מצווה כיין רשות, שאם הוא נשבע שהוא מקבל על עצמו לשתות יין, ואחר כך הוא קיבל על עצמו נזירות, הרי יש לו מצווה לשתות יין, אבל ברגע שהוא קיבל על עצמו נזירות, הוא נאסר בשתיית יין, אז הנזירות גוברת על המצווה של השבועה לשתות יין. וכן, מה שכתוב, כי אפלי לנדור נדר, נזיר להזיר, לומדים מזה, מלמד, שאם אדם קיבל על עצמו פעם אחת נזירות, ואחר כך הוא קיבל על עצמו פעם נוספת נזירות, הנזירות השנייה חלה על הנזירות הראשונה, והוא חייב לקיים פעמיים נזירות. כשהוא יסיים את הנזירות הראשונה, יתחיל למנות את הנזירות השנייה. אז אם כן, מכיוון שהמילים נזיר שכתובות הן הרבה פעמים נדרשות לדרשה, אז אי אפשר ללמוד מהם שהם נכתבו כדי למנות אותם כמה פעמים הם כתובים, ועל ידי זה לדעת כמה ימים סתם נזירות, שאדם אומר הרי אני נזיר, חייב לנהוג ימי נזירות, כמו שדרש בר פדה. שואלת הגמרא, ובאמת איך בר פדה דורש ממניין הפעמים שכתוב נזיר בתורה את הסכום של סתם נזיר שאדם מקבל על עצמו, וכמה זה הסכום המועט ביותר של ימי נזירות שאדם יכול לקבל על עצמו? הרי באמת חלק מהם, מאותם פעמים, צריך אותם מדרשה אחרת. מתרץ את הגמרא, אמר לך בר פדה, וחילק אחד מן הון דלאו לדרשה? אין אפילו פעם אחת בין אותם הפעמים שכתוב נזיר שהוא מיותר ולא דורשים ממנו דרשה נוספת? אז לעניין מה הוא מיותר? למנות בו את הימים, כמה זה הזמן המועט ביותר של ימי נזירות. אז מוכח שגם לגבי שאר הלשונות שכן דורשים מהם דרשה, הם גם נכתבו כדי לדעת מהם את מניין ימי הנזירות. עכשיו מביאה הגמרא קושייה על בר פדה. במשנה שלנו תנן, סתם נזירות 30 יום. אז ביש למה לפי רב מתנה ניחא, סתם נזירות 30 יום, כי לומדים מהמילה יהיה שהיא בגימטריה 30. אלא לבר פדה שאומר שסתם נזירות זה 29 יום, קשיא. אמר לך בר פדה, איידי דאיקה, מכיוון שיש יום 30, יום תלתין, באותו יום דמגלח ומביא קורבנותיו של הנזיר, ועד אז הוא עדיין עם דיני הנזירות, אז משום מה חייתה נשתן ה-30, לכן כתוב במשנה שסתם נזירות זה 30, אבל בעצם הימים שהוא מונה זה 29, ביום ה-30 זה שהוא עדיין נוהג נזירות זה כי הוא צריך עדיין להביא קורבנות נזירות ולהתגלח. מכאן והלאה, עד המשנה בדף זין עמוד א', הגמרא מביאה משנה שהיא תחילת הפרק השלישי, בדף ט"ז עמוד א', פשוט מביאה את המשנה כולה, מתחילתה עד סופה, ומכל חלק מנסה להוכיח לרב מתנה, לבר פדה, מנסים לדון מדברי המשנה הזאת, להוכיח האם סתם נזירות זה 30 יום או 29 יום. שם בדף ט"ז תנן, תחילת פרק מי שאמר, פרק שלישי, מי שאמר הרי אני נזיר. נו, כמה זמן הוא צריך להיות נזיר? תלוי את מי אתה שואל. רב מתנה אומר סתם נזירות 30 יום, לכן הוא נוהג נזירות 30 יום והוא מגלח יום 31, אז בשלמה לפי רב מתנה ניחא, מסתדר מאוד טוב. הוא לא מגלח ביום ה-30 כי הוא עדיין נזיר, הוא מגלח ביום 31 אחרי שהוא סיים להשלים את כל ימי נזירותו, אלא לפי דעתו של בר פדה קשיא, הוא הרי סבר שימי הנזירות שמונים זה רק 29 יום, ביום ה-30 הוא כבר יכול לגלח, למה הוא צריך לגלח ביום 31? אמר לך בר פדה, אימא סייפה, בוא עכשיו תראה את המשך אותה משנה, שמשם דווקא יש הוכחה לשיטתי. שם כתוב, מיד אחר כך, שאם הוא גילח ליום 30, יצא ידי חובה. איך רב מתנה יסביר את זה? אני יכול להסביר את זה מאוד טוב, כי 29 ימים ימי נזירות, הוא השלים את ימי הנזירות, ביום ה-30, אם הוא גילח, הוא יצא. אז אם כן, אלא, סייפה, החלק הזה, שהוא בהמשך המשנה היא, מסייע לי, זה מסייע לדעתי, לדעת בר פדה, שנזירות זה 29 ימים. ואיך אני אבאר את הרישה של המשנה, שכתוב שהוא מגלח ביום 31, זה גזירה של חכמים. שאדם אומר, הרי אני נזיר, נעשה כמו שהוא אומר, הרי אני נזיר 30 יום. הרי אני נזיר 30 יום שלמים. הכוונה, 30 יום, כך מבארים המפרשים. לא דווקא שהוא הוסיף את המילה שלמים. אם הוא אומר, הרי אני נזיר 30 יום, ודאי שאסור לו לגלח ביום ה-30, כי זה בתוך ימי הנזירות. הוא צריך לגלח ביום ה-31. אז חכמים גזרו שגם אם הוא אומר, הרי אני נזיר סתם, הוא מגלח ביום ה-31. למה? כי הדרך של האנשים שמקבלים נזירות, הם כבר מקבלים סכום עגול של 30 יום. אז לכן, גם כשהוא אומר, הרי אני נזיר, שבאמת סתם נזירות זה 29 יום, גזרו חכמים שיגלח ביום ה-31. אבל בדיעבד, מכיוון שבאמת סתם נזירות זה 29 יום, אז אם הוא גלח ביום 30 יצא, כמו שכתוב מיד בקטע הבא, שאם גלח ביום 30 יצא, זה באמת עיקר הדין. שואלת הגמרא, ולרב מתנה, שהייתה לו הוכחה מתחילת המשנה, באמת הראיה של בר פדה, בשבילו קשיא, אותה סייפה, שאם כתוב שהוא מגלח ביום 30 יצא, סתם נזירות לפי דעתו זה 30 יום, אז למה אם גלח ביום 30 יצא? תרצת הגמרא, מחדדת בצורה יותר ברורה את דעתו של רב מתנה, שהוא כסבר מקצת היום ככולו, כשאדם קיבל עצמו סתם נזירות, אמנם הוא מקבל עליו ל-30 יום, אבל לא ל-30 יממות של 24 שעות, אלא כשמגיע היום 30, הוא נהג חלק מיום ה-30 נזירות, הוא יכול כבר לגלח במהלך אותו יום, בהמשך אותו יום, ולהביא את קורבנותיו, ולכן הוא יצא ידי חובה, ולכתחילה לא יגלח עד שישלים 30 ימי נזירות שלמים, כמו שכתוב בתחילת המשנה, מביאה הגמרא קושייה נוספת על רב מתנה מהמשך אותה משנה ששם תנן, הרי אני נזיר 30 יום, שם כתוב שאם גילח יום 30, לא יצא. קשה, אתה רב מתנה אומר שמקצת היום ככולו, נו, אז תחילת יום 30, הסתיימו ימי הנזירות, אז למה הוא גילח ביום ה-30, בהמשך היום 30, לא יצא? מתרצת הגמרא, כיוון שהוא היה יכול לומר הרי אני נזיר, והוא הוסיף הרי אני נזיר 30 יום. ודאי הוא התכוון 30 יום שלמים. וזה כמו באומר שלמים, זה כמו שהוא אמר שלמים. ולכן, אם הוא מפורש בזמן הנדר, קיבל על עצמו שה-30 יום יהיו מלאים, ולא נאמר ביום ה-30 מקצת היום ככולו, בוודאי שהוא יכול לגלח רק ביום ה-31. ואם הוא גלח ביום ה-30, אפילו לפי רב מתנה הוא לא יצא, ועד כאן דף ה'.